כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
הרב ישראל מאיר אירום, בענייני ריביס, השכנתאות וכדומה. חובזי ניסון, תופשים פייבוב.
נשוק רון בעל אוכל. בעיקרון אחד, הנושא הזה בעצם רוב הנושא הוא בריך השביבית, הוא מסתייף לדבר הזוכרים, מגיע גם לחומץ לפסח, גם לשבת, וגם לידים מהסמכתם, כמו שנראה אחד הנושאים הבאורים שאחרונה הרבה מדברים. ובעצם, קודם כל איך זה מגיע לכל אחד ואחד. גם הנושא של שבועות, יש לך מקום שלנו, מבחינת הלוחס, עשינו ברז, גם בכלל צריך שיהיה קשרות, נראה קודם כל איך זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, ואחרי זה נבוא ונראה במהלך השיעור גם את למה צריך איכשהו בכלל, למה מה הנושא של סוכו, למה יש לי בעיה, וגם נביא את כל העמדות של כל גופי הכשרות, איך כל גוף כשרות, מה הוא אוכל ומה הוא עושה בעניין. אולי אני אקדים שאת הנושא הזה של שוק ההון, אני מגיע בעצם איך את הסתנים שלנו בשוק פרדית, ומגיע לי הרבה שאלות שאני עונה לשני חסמים ובאחר שלו. במהלך הזה הגעתי לנושא של שוק ההון, ובשנתיים האחרונות אני עושה בכתיבת ספר, שאנחנו נקרא יצא לאור עולם לפני פסח, ספר שמתאים את כל שוק ההון בהלוכם, מבחינה פרקטית, חשבנו גם עם השם מקצוע, עד הלוכה למעשה, כל הנושא של הכשרות, חשבנו כל גופי הכשרות, חשבנו של עידה חרדית, את משרק ההלכה, את הרב לוי מגלטון, וגם את משרק ההלכה, כל גופי, וגם את הרב דביר, הוא בעצם היה תמיד מובהק של הרב אלישיב, וכל הנושא הפיננסי. בסך שבמצגת פה אנחנו נביא בעצם דברים שבכלי שני, מה שאני שמעתי מהרב דביר שעשיתי משעות, בשם הרב אלישיב, מה הרב אלישיב אחד בכל הנושא של פנסיה, הסתברות וכל הנושא של שוק ההון. אז למה יצא, אגב, הספר מי שמראה זה לראות, זה הספר שיצא. מוקיף את כל המוצאים, ובמהלך השיעור אנחנו נעשה לשמצת את העיקרי הדברים. אז קודם כל, הדבר הראשון שפוגש כל אחד ואחד מאיתנו, זה דרך קרן הפנסיה, כל מה שאני אומר בעצם זה חוק, שכל אחד מקבל את זה לבית. בדוח הזה רואים בעצם את הקרן הפנסיה, כל מה שנגיע אליה, זה אומר שכל חודש וחודש, חלק מהמשכורת מופרשת לקרן הפנסיה. נוסף את הקרן הפנסיה, והחלק הזה שמופרש, בעצם משקיעים אותו בכל מיני מקומות. זה נקרא הפרשה לשוק ההון, משקיעים אותו בכל מיני מקומות, ודרך זה יוצא שכל בן אדם בעצם מושקע בשוק ההון. כל בן אדם שהוא עובד, יש את קרן הפנסיה. הדבר הנו זה,
הוא
אשתו, נכון, הרוב הרווחים פה רווחי קוילן, מאמין שאין להם קרן הפנסיה, אבל משותיהם שעובדות, אז יש להם קרן הפנסיה, או קרן השתלמות, זה גם מגיע למי שעובד, גם רואים פה דוח של קרן השתלמות. חיסכון לכל ילד, זה דבר שמגיע ודאי גם לאבא של עובד, חיסכון לכל ילד, אז בעצם חלק מהכסף שהמדינה מחשבת לחיסכון לכל ילד, הכסף הזה מושקע בשוק ההון. זה אומר שבעצם כל בן אדם יכול לשבת בכל ילד, יש לו כסף שמושקע בשוק ההון, וצריך להתחפוש אם הנושא של שוק ההון הוא מותר או אסור. צריך חשר או צריך חשר. אז פה זה כל מיני מסלולים שיש בחיסכון לכל ילד, כמו מסלולים, זה מגיע לכל אחד ואחד. הדבר הנוסף, כמו שאמרנו חיסכון לכל ילד, ועכשיו לבוא ולנצח את הנושא הזה של שוק ההון, האם צריך אפשר או לא, או האם יש בכלל איסורים, אז בעצם נבוא ולנצח מה יש בשוק ההון. המוצרים הבסיסיים שיש בשוק ההון, שאמרנו שזה מגיע דרך הקרנות למיניהם, זה מניות, אגרות חוב ונגזרים. הוא קודם אפשר כל מושג מה הכוונה, אבל בגדול זה שלושת המושגים שמרכיבים את שוק ההון. שבבואינו לדון על הנושא הזה של שוק ההון, צריך לדון כל אחד ואחד בנפרד מהם. אז מה זה בעצם מניות? בעצם מניה זה בעצם, נקרא לזה במילה אחת, שותפות בחברה. זאת אומרת, חברה רוצה בעצם להתרחב. היא רוצה לשאול עוד כסף ולעשות עוד פעולות. תזרים, צריכה כסף. אז יש לה שתי אפשרויות איך לגייס כסף ממשקיעים. האפשרות הראשונה, שהיא בעצם יכולה להלוות כסף, יותר נכון, ללוות כסף מהציבור, שזה נקרא אגרות חוב. היא מנפיקה אגרות חוב, שמי שמחזיק בזה הוא בעצם מלווה כסף לחברה, ואז החברה בעצם מגייסת כספים והיא נותנת את זה ריבית. האפשרות האחרת זה נקרא מניות. היא יכולה להנפיק מניות בבורסה. בורסה זה בעצם מקום שבו מנפיקים מניות. כל חברה שרוצה להנפיק מניה, היא צריכה ללכת לבורסה לניירות ערך, שכל מדינה ומדינה יש בורסה, בארץ יש גם בורסה. דרך הבורסה זה בעצם שוק, כמו שיש שוק פירות וירקות, ששם מוכרים פירות וירקות, אז גם בבורסה זה בעצם כמו שוק למכור ניירות ערך. חברה שרוצה למכור חלקים מהחברה שלה, מניות, היא בעצם מוכרת את זה בבורסה לניירות ערך. זה השוק שבו מוכרים מניות.
מה זה? זה בלי שום כסף, בלי שום כלום.
זה ברור שזה יהיה כסף. מניה בעצם זה סוג, אז בואו, בעבר בעצם זה היה עובד בצורה של תעודה. קודם כל מה זה מניה? פורשו שותפות בחברה. נגיד חברת אוסם, היא צריכה עוד כסף, היא מוכרת חלקים מחברת אוסם לאנשים. באדם שקנה מניה בחברת אוסם, אז בביטוי הפשוט הוא בעצם שותף בחברת אוסם. הוא קנה מניה בחברת אוסם. בעבר זה היה קורה באמצעות תעודת מניה. תעודת מניה זה משהו, היום בעצם עוברים סיבי, מדענו שהוא נכתב, שמי שבעצם היה מחזיק אותה, הוא היה מוגדר כבעלות, הוכחה שהוא בעלים על המניה בחברה. מי שזוכר, אני לא זוכר את זה, לא היה לבוני, אבל המבוגרים אולי בשנים בעבר זה היה בעצם מקום אחד שבו היו יכולים לרכוש מניות דרך הבנק. היו מגיעים לבנקים, שם היו רואים את השערים של המניות, וגם שם היו רוכשים דרך הבנקאי, תפעולות כאילו, היו מביאים לו כסף, נגיד, יש תעודות מניות לכל מיני חברות, או על חברות אוסם, חברות אחרות, היו מביאים לו את הכסף והיו מביא תעודת מניה על חברה מסוימת. היום זה לא עובד בצורה של תעודה, היום בעידן הממוחשב, הכל עובד דרך המחשב, שבאדם יכול לרכוש מניה בכל חברה שיכול להיות בכל העולם, גם באמריקה, בארצות, בכל מקום שיכול להיות, באדם בעצם רוכש מניה, שזה בעצם הביטוי הפשוט, הוא בעצם בעלים בחברה שהוא קונה במניה. מה זה אומר שהוא בעלים? מה הוא מקבל מזה? אז הדבר הראשון שהוא מקבל מזה, שאם יש למשל, ברגע שהוא רוצה למכור את זה, והערך של המניה עלה, גם הערך של המניה עלה מכל מיני סיבות שמשפיעים על ערך המניה, אז הוא בעצם, הוא הרוויח, הוא קונה את זה נגיד ב-20 שקל, וזה עלה ערך המניה ל-40, אז הוא הרוויח 20. דבר נוסף שהוא יכול להרוויח, זה דיווידנטים. כל חברה מחלקת מדי רבעון, מחלקת רווחים לכל מי שבעצם הוא קנה מניה בחברה הזאת. אז זה הרווח הנוסף שיש לו, שהוא מקבל דיווידנטים במניה.
יש לו גם
אפשרות, אז לא, האפשרות להחליט, זה בעצם הנקודה שמביאה להלוכה, שאנחנו נבוא ונדון על זה בהרחבה, האם יש לו אפשרות להחליט, וזה בעצם מה שמשפיע גם על הלוכה. הנקודה הזאת היא להחליט, אז בגדול רוב המניות היום, זה מניות בעלת זכות הצבעה. כמו שנראה בהמשך, יש הרבה סוגי מניות, אבל רוב המניות הרגילות, הבסיסיות, הוא לא קונה מניה דרך הבורסה, אז הוא קונה מניה שזה מגיע עם זכות הצבעה. וזה בעצם משנה גם בהלוכה לגבי הגדרה של הביידוס. אבל כבר נראה את זה בהמשך, קודם כל הזכויות שיש לו זה דיווידנטים שהחברה מחלקת מדי פעם, לא כל חברה מחלקת, יש חברות שלא מחלקות, אבל הן אוספות את זה, ואז זה מעלה את ערך המניה גם. אבל לא שמחלקים, או שיש לו מזה שהמניה עולה ואז שהוא מוכר את זה, יקבל יותר, או לגבי זכות הצבעה זה גם דבר שמגיע בדרך כלל שיש לו בזכות הצבעה. מה זה אומר זכות הצבעה? זה אומר שיש, אני אשאיר את זה להמשך, אז נפתח את זה יותר.
רווחים, יש מצב שזה כבד רווחים? ראי שהוא מקבל רווחים, לא? עד שיש לו אחוזים בחברה, אז לא אמור לקבל את הרווחים?
כן, אבל החברה לא מחלקת את הרווחים שיש לה.
למה לא?
אם זה דיווידנטים, אז זה מחלקת, אבל אם זה לא דיווידנטים, אז היא שומרת את זה בשביל להשקיע בעוד דברים. כי איך כתוב, הרוצה מונה רוצה 200, זה דבר בסיסי, כל אחד רוצה להתרחב עוד ועוד, אז חברה שהרוויחה היא לא מחלקת את זה. הפוך, בדרך כלל חברה שמחלקת דיווידנטים זה פוגע בערך של המניה. זה משפיע, רואים את זה שזה משפיע איך המניה יורד, כי זה החשבון זה. חברות שלא מחלקות דיווידנטים, שזה בעצם הרווחים, כן, דיווידנטים זה הרווחים של החברות, אם הן לא מחלקות, בדרך כלל הערך של המניה גם עולה. כי זה, כל אחד מגלם אחד את השני. כי בעצם מחזירים את זה ומשקיעים עוד. אז לכן, לא תמיד יש רווחים, אני גם זה מפסיד, אם ערך המניה ירד מכל מיני סיבות, אז זה מפסיד.
אם יש
לסביב החברה,
כל בעלי עבודות מפסידים,
נכון, אבל זה מתבטא רק באופן, אם יש הפסידים לחברה, זה מתבטא באופן עקיף, כי בדרך כלל מניה זה נסחר בבורסה. עכשיו יש מיליון אנשים שרוכשים מניות, אם זה חברות גדולות, אז בכלל זה יכול להיות מיליוני אנשים. והערך של מניה הוא לא תמיד, יש דור בעצם, כל חברה, אולי אפשר נראה את זה בהמשך, איך זה עובד בחברות, אני כבר מדייג, בכל כך נראה את הגרף מניה ומניה חדשה. אז זה בעצם גרף מניה, רואים כל מיני תנודות, כל מיני דברים שמשפיעים, ולמה משפיעים דברים על מניות, אז עכשיו אני אנסה להיכנס למהות של החברה. אז אולי, טוב, זו נהנה, כן נהנה לך לשאלה עכשיו, כי אני רואה שזה עדיין לא דומגים לזה. אז מה ששאלת לגבי, הפסדים. אז ככה, בדרך כלל הפסדים שיש בחברה, זה מתבטא בדוח. כל חברה חייבת להנפיק דוח מדי רבעון. מדי 3 חודשים, כל חברה שהיא מונפקת בבורסה, היא צריכה להנפיק דוח מסודר, ששם היא רושמת את כל ההכנסות וההוצאות שלה. ובדרך כלל, אם חברה מפסידה, אז הקריאה חייבת לכתוב את זה בדוח, שהיא הפסידה, וברגע שאנשים קוראים את הדוח ורואים שיש הרבה הפסדים, אוטומטית זה משפיע על ערך המניה, זה מגיע בצורה עקיפה, כי ערך המניה זה נסחר בבורסה. אם היא קרסה לגמרי, לא, לא, כי חברה היא חברה בעם. חלק בסיסי בכל החברות שנסחרות בבורסה, שהמהות שלהם זה חברה בעם, עירבון מוגבל, פירושו, אין אחריות אישית על הבן אדם. כל האחריות זה רק על הכסף שטמון בתוך החברה. וזה כמו קופה, תתאר לך כמו הקופה של באדם שם קופה, וכל האחריות זה רק מהקופה, אי אפשר לצבור אותו אישית. מה ששמו בקופה זה מה שמתחייב.
אבל אם בחברה דיווידנדית שהיא, נגיד אחרי ריבון, מביאה את כסף של רווחים, אם היא הפסידה, אז איך היא מבקשת ממך כסף?
בחור שלא מבקשת. אני קניתי מניה בחברה. חברה, אני אומר, חברה תוסם, התחלנו עם הדוגמה הזאת, היא חברה ששולטים בה המון המון אנשים ביחד.
אוקיי, והם מבקשים כל ריבון רווחים, אם היה הפסדים, מה הם לוקחים בעד?
אם היה הפסדים, הם לוקחים כלום, אבל אתה ביילים. אם אני ביילים על חברה מסוימת והיה הפסדים. אז הפסדתי, הכסף שהשקעתי, הפסדתי, כן, בדיוק, הכסף שהשקעתי במניה היא דחפה, כן, לא יבקשו ממני עוד כסף באופן אישי, אבל אם אני משקיע 1,000 שקל, זה תמחיר אותי פה רציני, כי 1,000 שקל זה יכול ללכת לפח, זה סיכון, בניות זה נקרא דבר מאוד מסוכן, למה עושים את זה, כמו שאתם רואים בגרף, זה יכול, זה צילום גרף, זה למשך, נראה לי, מה נוכן, יום אחד, 7 ימים, זה נראה לי בשבוע, רק תראו את התנודות, זה מגיע ממספר 1,500, ואז מספר למעלה. אז לא כל המניות הן תנודתיות, אבל יש המון המון מכלול, ובאופן כללי מניה זה דבר שהוא מאוד תנודתי, כי כל דבר קטן משפיע, למשל מלחמה עם איראן, משפיע מאוד על כל מיני דברים, כי בסופו של דבר הכל, השוק מתגמל את הכל. אז כל הדברים האלו משפיעים, אבל זה קורה גם בעקבות כל מיני אירועים שקורים, וגם בעקבות דוח, שחברה מנפיקה דוח, ורואים שחברה מוצלחת ומרוויחה, אז ערך המניה יעלה, אבל אם הדוח היה הדוח לא טוב, אז זה ירד. אז בעצם מניה, אם נסתכל על זה, זה בעצם רוב האנשים שמחזיקים במניות, זה בעצם בתור להרוויח, לא באמת להחליט ולהצביע בחברה, כי הדבר הדומיננטי במניות זה להרוויח בערך המניה מזה שזה יעלה ויורד.
יש מניות של גוף פרטי, כאילו שגוף פרטי...
יש גוף פרטי, אבל זה עוד איך הבורסה. כל מניה שנסתכלת בבורסה היא חייבת להיות חברה ציבורית.
גם.
כן, חברה בעם וגם חברה ציבורית, וזה אומר שכל מיני רגולציה, רגולציה זה גוף שהוא אחראי שיהיה כל מיני חוקים להגן על הציבור. אז לא יכול להיות שיהיה שהבעלים שהקים את החברה הוא יחזיק ברוב, למשל. בדרך כלל חברה שנסחרת בבורסה היא עוברת אחרותה, היא עוברת יותר אחוזים, עדיין בדרך כלל לא קיים שיהיה הבעלים שהוא יהיה רוב בחברה. אז עד עכשיו הסברנו מה זה מניות, שבעצם כמו שאמרנו זה בעצם להרוויח מזה שערך המניה עולה או יורד. אז אנחנו באים לדון למה צריך עכשיו, מה הבעיה? אם יש לי מניה, הרי באמת רוב הציבור מה שהוא עושה עם זה, זה לא בשביל להיות ביילים במניה. זה בשביל להרוויח מגרף המניה, באדם רוצה, ואנחנו לצלור הקודם, באדם רוצה להיכנס לגרף כזה ירד, ולעשות שזה עלה, זה מה שהוא רוצה. הוא לא באמת רוצה את כל הביילות שיש במניות, אבל קודם כל, מה יצאו שחולים? אז אם נגדיר, לצד הזה שנגדיר, שבאדם שקונה מניה בחברה, אז לא רק לגבי הרווח וההפסד, הוא בעצם ביילים וכל מה שקורה בחברה, אז יש הרבה איסורים שנוצרים בחברות. למשל, אני אביא דוגמאות של איסורים שקשורים לביילות. זאת אומרת, מי שהוא ביילים, הוא עובר על האיסורים. כי יש הרבה איסורים שחולות, אבל כל איסורים שקשורים לביילים, כמו למשל הדוגמה בהלכות שבת, יש לך סיים פה. שבן אדם, כמו שכתוב בתורה, שהבהמות צריכות לשבות, האדם שהוא ביילים על בהמה והבהמה עובדת בשבת, אז עובר בעצם על איסור שביתת בהמתוי, וגם בספר שכונה הוא חוסם לרשת בגבור, שאדם עובר על איסור שביתת בהמתוי, אם הבהמה שלו עובדת בשבת. אז דוגמה, אז אם אני בא לי מחברה, ויש לי בחברה הזאת, יש בעיה שהבהמות עובדות בשבת, למשל דוגמה, זה מצוי דרך רפתות. רפתות שהן עובדות בצורה על ידי חליבה אוטומטית, מחברים אותן בעצם לחליבה אוטומטית, ובעצם יש פה איסור דר שהבהמה חולבת, זה בעצם הבהמה מסייעת, או גם אם אני לא עושה את זה, בעצם שהבהמה לא שובתת ו... היא כן מסייעת בעצם האיסור הזה, ברגע שהבהמה מסייעת לאיסור דש, אז יש פה איסור שביתת בהם כל. בעיקרון אסור, רק על ידי שר ברכי, אסור על ידי גוי. ברגע שהבהמה היא בעצם עושה פעולה.
גוי שם לא מחר.
לא, נכון, אם גוי עושה את זה, אבל אם הבהמה מסייעת, בציור פה, בדרך כלל בצורה מדי הבהמה, יש לה...
באיזה קניין, אבל זה מטלצלים, ואיך הוא קנה לו את הבהמה, זה לא
שטר. לא, יש לו בהמה שהיא שלו, הוא קנה אותה. איך הוא קנה אותה?
הוא משך,
הוא משך. זה בהמה שלו כבר. זה בהמה שלו, הוא קנה אותו לפני שבת. כל הקניינים שיש, הוא קנה אותם.
לא, אני
מדבר, לא על בעיה, מניה מה, אז קודם כל סיטומצה, קודם כל סיטומצה, אם מניה קונים בצורה כזאת, אז זה יקרה ביילות, זה הדעה הרווחת. אז ברגע שאני באים על המניה, והבמה הזאת נסייע, זה לא ידי גוי, ידי גוי זה צורה דפר בלחיים, במקום צער גדול. לא, היא כן מסייעת. אז בסיפור פה, זה חליבה אוטומטית, אני מגיד, זה לא עובד על ידי גוי. זה חליבה אוטומטית שהגמרא יודעת מעצמה לבוא למקום שיכלוב אותה.
כן, ואיתו
לדברים. לא, אז אם מצמידים על זה לא אוטומטית, זה לא עובד על חליבה אוטומטית. יכול להיות שיש מקום לדון על מסייע כמו סיפור למשן, אבל בפשטות, זה הנושא של סיפור. הדבר השני שמצוי מאוד 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 איסור ריבית, שזה בעיקרון שבאו ואמרו בישור ליקוס ריבית. בגדול בעצם, כל אחד מדבר על ליקוס ריבית פה בעצם, בנושא של חברה, כל חברה היא חייבת, בשביל להתפתח היא חייבת לכל מיני תזרים. או שהיא גובה כסף מבנקים או מהציבור, זאת אומרת חברה היא מספיקה מניות, אבל גם יכולה להנפיק אגרות חוב. ומה זה אגרות חוב? היא בעצם לובה כסף מהציבור בריבית. אז כל מי ש... אם אני בא עם החברה, החברה לובה כסף, רואים בעצם... רואים פה בעצם תרשים דוח, זה בעצם דוח של חברה, שכתוב בפורש בצימן לכל הדוחות שיש חלק מהכסף ובעצם הלוואות, חובות של החברה. ואין כזה מושג במדינה פה חוב, בעולם בעצם מישהו לא יהודי, מישהו לא רשום מקום המצוות, אין כזה מושג חוב בלי ריבית, כל חוב חייב לצאת ריבית. אז כל חברה שכתוב עליה שיש לה חובות, בעצם זה חוב עם ריבית, ואם אני בא עם החברה, אני בעצם אומר על איסור ריבית. איסור חומץ בפסח, זה גם נושא שאם יש בעצם חברה מחזיקה בכל מיני חומץ, ואני בא עם החברה, אז בעצם אני עובר על איסור חומץ בפסח. אתה
עכשיו
עוד נכון? נכון, אז נכון, אז אני אמרה באמת למה שהנושא של חומץ בפסח יכול להיות שזה נושא שלה פחות בעייתי, כי הרבה הרבה חברות חתומות על שם מחירה, אבל לא כולם יש את זה. וגם... או מי שלא רוצה לתמוך, נכון, נכון, גם. יש שבחברות אתה סמוך ובא לסמוך, כי זה יש לנו רובה וכן וכן וזה.
זה שהיה בחברות בחו"ל?
נכון, מה?
זה שהיה
בחברות בחו"ל, זה גם מצד שגם החולה בחברות
בחו"ל.
נכון, גם בחברות בחו"ל, אתה יודע, כאן כמו שחברות בפסח, היא קיימת בעיקר בחו"ל, ויש זה, יש גם החולה שעשורות, דברים, יש חברה, אני לא אגיד, או שם דווקא חברה שהיא מתגעה בזה, אני כותב את זה בצורה מפורשת, שהיא חברה שהיא סוחרת במבנת לטריפס לנו, והיא פתוחה גם לשבת, היא מצירה את זה באופן מגורף, ובעצם מי שמשקיע בחברה הזאת זה חברה שנבחרת בבורסה, ואני שסוחר בחברה הזאת, אז הוא בעצם, אז הוא בעצם, קודם כל יש פה מבחינה שקפתי, זה חברה שמצירה באופן גורף, שהיא פתוחה גם לשבת, וגם, הייתי אומר את השם, את לא יודע... מה?
לא ראינו את זה,
כן, כן. בשולחן ערוך סימן קוף זין מבואב, תעשו לסחור בקוף זין, קוף זין, תעשו לסחור, קוף זין, קוף זין, תעשו לסחור במאחורי זה איסור, לזכור בלמדת יותר בזה איסור, זה איסור שיש הרבה שיטות לגב דאורייסה. מה? לא, לא לפני זה, יש איסור לזכור ומכל הליכוד. יש סימן מפורד בשכונות, סימן שהרבה לא נכון, הוא סימן אחד בגד, סימן קופיו זין, שם ביורדה, שם בבואר, שיש איסור לזכור במערכות יש אסור. גם אתה רואה שביעית אותו דבר, נכון. גם אתה רואה שביעית, נכון, נכון. זה נראה לי שם בשביעית זה דורייסה. כן, בשביעית זה דורייסה, כשאדם סוחר ובאמת יתריך לך בשביעית, הוא רואה שביעית.
רק שנזדמן לו, נזדמנם ומותר לקרוא לגוי
מלאכות. נכון, בדיוק טוב, עשר זה יש. אם זה נזדמן לו, אז אני חושב שמותר, אבל כשזה עסק...
כן,
זה כבר
התורה,
כן. כן, לא, לא לעשות את זה.
מי שיש לו מניה, הוא יכול לתנות משהו בחברה?
אז עכשיו נבוא ונדון. אתה שואל, קודם כל אני מראה את האיסורים, אחרי זה נבוא ונדון ובן אדם יכול להשפיע. אז לפני שאני מדבר על זה, רק רציתי לומר לכם מה האיסורים שיכול להיות בחברות. למה בעצם, בצורה היבשה, אם אני בא לי, מה בעצם אני עובר? וזה גם משפיע מבחינת השקופת. טוב, בואו נראה שגם מבחינת הלוכה, יש כאלה שהשקופת יפריע להם חברות שמחזיקות פועלים יהודים בשבת, ושזה גם נושא של השקופת. אז קודם כל, מה היסטורים שיש, לא יכולת יותר היסטורים שקיימים, יכול להיות עוד היסטורים, אבל בגדול זה היסטורים. ועכשיו נבוא ולדבר, כמו ששאלו, מה אני יכול להשפיע על החברה? מה? חברת החשמל זה נושא אחר, וקודם כל אין איזה נסחר בבורסה, וגם כן זה נושא אחר, האם הוא יכול לשלם לחשמל בשבת או לא, זה נושא אחר. אז פה בעצם, כשאנחנו נבוא ונדון מה יש שיש איסורים, אם אני בעל עם החברה או לא בעל עם החברה. אז צריך להבין שכל חברה, בשביל להבין לענות על השאלה, צריך להבין מה הרכב של חברה, איך חברה מתנהגת, איך היא עובדת, בשביל להבין מה השיטות, למה מסתכל על זה כבעלות ולא כבעלות. אז כל חברה בעצם שנסחרת בבורסה ומנפיקה מניות, אז ההגדרה החוקית שלה זה חברה בים, דבר ראשון, שחברה בים פורשו, אין אחריות אישית על בעלי המניות. כל האחריות זה רק על הכסף, אבל אין אחריות אישית על בעלי המניות. ולכן, אם קורה משהו, אם החברה מפסידה, כמו ששאלו לי קודם, בעינם לא מפסיד מעבר לכסף שהוא השקיע, רק בכסף שהוא שם. זה היה גם תשובה של משה פיינשטיין, מי שרוצה לראות את זה, מסלום מאוד מאוד יפה, יחזור את חברה בעם, נמצא בצורת מנוגס, לא זוכר את זה, אם הוא כתוב לשמור, חלק ג' מה? הוא ישתולם בו, כן, נמצא בצורת מנוגס, חלק ג' סימן ראי סתם נחצף. אז שמה הוא מסביר גם איך זה עובד מבחינה החוק, למה החוק הגדיר את זה ככה? קודם כל מבחינת היגיון, למה זה עובד ככה? כי בעצם רצו שחברות יסגסגו, יפתחו הלאה והלאה. בשביל שחברות יתפתח, היא צריכה כסף, היא צריכה תזרים. עם כסף אפשר להיפתח את החברה עוד ועוד. וכדי שאנשים ירצו להשקיע בחברות ולא יפחדו על הכסף שלהם, אז החוק הגביל את זה שאדם יודע שהוא יכול להשקיע תחום מסוים והוא לא מפסיד מהכסף האישי שלו. וככה זה גורם שאנשים ירצו להשקיע בחברות ואז הכלכלה מסגשגת. אז לכן זה הרעיון שעומד מאחורי הדבר שנקרא חברת בע"מ. אז בעצם בחברת, אגב, היה גם סיפור פה, מה שמשה פיינשטיין מספר פה זה סיפור שהיה יהודי. למשה שטרנבוך. מה? כן. היה יהודי בשם סלומון, הוא גר בלונדון לפני, הסיפור היה לפני 200 שנה, אז התחיל בעצם הסיפור עם חברת בע"מ. והוא בעצם היה לו ראש יהודי. כמו שנקרא, אז הוא היה לו חברה, ובחברה הזאת הוא בעצם גייס כספים בכל מיני חברות, הוא הנפיק מניות, הוא גם הנפיק מניות וגם אגרות חוב, ואז בעצם החברה פשטה את הרגל, מה שהוא עשה הוא הנפיק גם מניות וגם אגרות חוב. עכשיו אגרות חוב, כמו שאמרנו, כל חברה יכולה להנפיק מניות, ופורשו היא מגייסת כספים באמצעות זה שהיא בעצם מחלקת חלקים ממנה לאנשים אחרים, או באמצעות אגרות חוב, שהיא מנפיקה, היא בעצם לובעת כסף מהציבור על ידי שמנפיקה אגרות חוב. אז מה שהוא עשה, הוא הקים חברה בעם, ואחרי זה מיד, ואז הוא מכר מניות לכל מיני אנשים, מיד לאחר מכן הוא הנפיק אגרות חוב. טוב, ברגע שהוא הנפיק אגרות חוב, והוא בעצם, והוא קנה לעצמו את האגרות חוב. מיד אחרי שהוא הנפיק אותם, הוא קנה את זה בעצמו. ברגע שהוא קנה את האגרות חוב, אז בעצם יוצא שהוא ידבק כסף לחברה. ידבק כסף לחברה, ועל פי חוב בחברות בעם, הלווים הם קודמים לבעלי המניות. זאת אומרת, אם החברה הפסידה, אז קודם כל כל הלווים שיבקו כסף לחברה, הם צריכים לקבל את הכסף ראשונים. ואחרי זה החברה הזו נפלה, היא פשטה את הרגל, ואז מה שקרה, הוא אומר, אני בעצם ביילים, אני חברה בעם, אז אני לא חייב מהכסף האישי שלי. מצד שני, בגלל שאני בעצם, אני קניתי אגרת חוב מהחברה הזאת, אני בעצם הבאתי כסף לחברה, אז אני הראשון לצבוע את הכסף שנשאר. אז מהכסף שנשאר הוא לקח לעצמו, ושאר בעלי המניות הפסידו את כל הכסף שלהם. זה הקומבינה שהוא עשה. ואז זה עורר בעצם סוגיה מאוד גדולה בלונדון, האם באמת זה התכוון למשורר, האם באמת רצו שזה יהיה המהות של חברה בעם? ובאדם יפתח חברה, הוא יעשה כל מיני טריקים ושטיקים, ואז יגיד, אני לא חייב כסף. אז לכן, כן יש איזשהו הגבלות, יש מושג שנקרא רמת מסך, שלפעמים, אם רואים שהבן אדם, בעלי החברה, הם התנהגו שלא ביושר, אז כן אפשר לתבוע מהממון האישי שלהם. אבל באופן כללי, חברה בעם, אין שום אחריות אישית על הבן אדם. עכשיו, הדבר נוסף שיש במהות של חברה בעם, שהיא מורכבת משלושה גופים. כל חברה שנזכרת בבורסה, אז אמרנו חברה בעם, ויש עוד משהו שמוקר לשלושה גופים. מה זה אומר שלושה גופים? כל הגופים שנמצאים בחברות האלה שנמצאות בבורסה, זה הגוף הראשון, זה נקרא חברי דירקטוריון. זה אומר, כדי שבעצם יהיה, הרי מה זה אמרנו מניות נמצאות בבורסה, וכדי שלא יהיה ניגוד אינטרסים של מי שבעצם מנפיק מניה בבורסה, נגיד אם באדם פתח חברה, והוא מנפיק מניות בבורסה, אז מפחדים שיהיה לו אינטרס אישי שלו, והוא יפסיד את כל שאר בעלי המניות, לכן החוק דורש שיהיה חבר דירקטוריון, שזה אומר, חבר דירקטוריון זה אנשים שהם מחוץ לחברה, שהתפקיד שלהם זה לנהל ולהתוות את המתווה של החברה. קוראים לזה חבר דירקטוריון. זה אומר שגם, ואז הבעלם שרוכש מניה בחברה הוא מוגן, כי הוא יודע שהבעלם שבעצם מנפיק את המניות בבורסה, הבעלים המקורי, הוא לא יעשה דברים לטובתו האישית שלו. כי מי שמחליט בפועל זה לא הבעלים שבעצם הנפיק את המניות, זה חברי הדירקטוריון, שהם בעצם גוף קטוני שהוא מפקח. וזאת אומרת שבעצם מי שמחליט בפועל, תזכור, מי שמחליט בפועל לכל מדיניות החברה, זה לא בעלי המניות בפועל, אולי הם רק יכולים להשפיע, אבל בפועל מי שמחליט זה חברי הדירקטוריון, הם הגוף שמקבל את ההחלטות.
הוא מחליט על החברה
שלו עושים בעצמו? כן, חבר דיטרון, הם מחליטים על עצמו, כן.
מה, להשקיע
או לא, ובעל החברה עם משהו מדייק? בעל החברה עם משהו מדייק. קודם כל, בעל החברה יכול להיות בן אדם שמחליט 20% ושאר הציבור, גם בעלי החברה, כי הם בעלי המניות. אבל מי שמחליט בפועל זה רק חבר דיטרון, הם אלה שמחליטים. ואז נבין בהמשך למה, מה הדיון פה, מי בא לי מה יותר רב. הם מקבלים מתכורת, מקבלים מתכורת לפי אחוזים.
מי בוחר אותם?
מי שבוחר אותם, כבר נראה, זה בעצם מגיע לבעלי המניות, הם מחליטים איך לבחור אותם. כבר נראה איך הם מוכרים את חברי הדירקטוריון, כי אז יוצא שמי שבוחר אותם, אז בעקיפין הוא משפיע. אז כבר נראה את החס הזה. הגוף הראשון אמור לזה חברי דירקטוריון, הגוף השני זה מנכ"ל, שהוא בעצם רק השליח, הוא מה שמבצע את ההחלטות. החברי דירקטוריון מחליטים, המנכ"ל רק מבצע, אז הוא לא עוד משהו מסוים. הגוף השלישי זה בעלי המניות. בעלי המניות זה בעצם
חייב להיות לא
הבעלים? כן, המנכ"ל זה גם מישהו חיצוני, גם מישהו חיצוני לא הבעלים.
יש לבעלים, אחד שמקים חברה, הוא רוצה
שזה
יהיה שלו.
אז ההשפעה שלו תהיה אם הוא ישיר את כל את רוב המניות. כי מי שמשפיע על חבר הדירקטוריון ואז הוא משפיע על החברה זה בעלי המניות, שהם בעצם, מי זה בעלי המניות? זה כל בעצם מי שקנה מניה בחברה. יכול להיות, יש הרבה סוגי בעלי מניות, או באדם שבעלים הראשוני שהוא ישיר אצלו את רוב המניות, ויכול להיות גם אדם סתם שקנה רוב המניות. בסופו של דבר בעלים זה דווקא מי שהקים את החברה. בדרך, ביילים בעצם, בעלי המניות הם הביילים. נגיד יש חברות שכל המניות מחולק למאה פירורים. זאת אומרת שכל בעלי המשפיע רק אחוז. אז הביילים, מי זה הביילים פה שבעצם מקבל את הרווחים של החברה? זה 100 אנשים שכל אחד מחזיק אחוז. יש חברות שבעלי המניות, יש אחד שמחזיק 50% ושאר ה-50% האחרים מתחלקים בין אנשים אחרים. אז בעלי המניות זה משהו מאוד גמיש. בעלי המניות פירושו בעצם מי שמרוויח מכל הסיפור הזה. אבל מי שמבצע את הפעולות זה חברי הדירקטוריון, בעלי המניות זה כל מי שקנה מניה בחברה הזאת.
הבחירה, זה תלוי לפי המניה שיש.
בדיוק, הזכות הבחירה תהיה לפי בעלי המניה, ועכשיו נראה...
מי מחליט להנפיק אותם בין המניות?
חברי הדירקטוריון. חברי הדירקטוריון הם אלה שמחליטים.
מה, להוציא
עוד מניה? כן, כן. הכל חברי הדירקטוריון, זאת אומרת, יש פה מסע מאוד מעניין שפעם לא היה, זה בן אדם.
הבעלים בעצמו...
נכון, הבעלים בעצמו לא מחליט, והוא מרוויח. וזה בעצם התחסות ההלכתית, מי נקרא בעלים על כל היצורים שלנו לפני זה. כי יש פה מציאות מאוד מעניינת, באדם אחד מרוויח, באדם שני מחליט. מי נקרא ביילים, בפה יראה
שזה מצב.
אדם לא
מכיר,
אם נפתח משאר בסלון,
אז
הרוויזיון
לא,
הוא מחליט.
לפי
הרווחים שלנו. הבעלים לא מחליט שום דבר, חברי הדירקטוריון מחליטים. אין שום דבר. עכשיו, רק בעלי המניות כן יכולים להשפיע בעקיפין לחברי הדירקטוריון. זאת אומרת, גם נאמר שביילים זה כן מי שמחליט, עדיין יש מקום לומר שגם בעלי המניות הם מחליטים, כי בעקיפין הם יכולים להשפיע. עכשיו נראה איך הם יכולים להשפיע. זה סוגי בעלי המניות שיש. בעלי המניות יכול להיות כל מיני סוגים. אז רוב המניות שקונים בבורסה באופן רגיל, אדם קונה פירורים, כי הרי מניות מתחלק למיליארד, תביא איזה חברות, אבל בדרך כלל זה מתחלק להרבה הרבה פירורים. אז אדם יכול לקנות גם ב-10 שקל מניה. וכולם מבינים שב-10 שקל הוא פירור, אז הוא נמצא בעצם בבעלי זכות הצבעה. רוב המניות שנמצאים בבורסה, רוב האנשים שקונים נמצאים במספר הזה, מספר 4, בעלי זכות הצבעה, שזה אומר, יש להם זכות הצבעה, הם יכולים להצביע, אבל אין לזה שום השפעה, כי יש להם סך הכל אף אחד לא מסתכל עליהם. אבל יש להם זכות הצבעה, כי זה החוק. היום כל בן אדם שמחזיק מניה, יש לו זכות הצבעה. זה לא היה כמו פעם. זכות ההצבעה, מה זה אומר? זכות ההצבעה זה גם זכות דירקטוריון, וגם זה הדבר הראשון, זכות הצבעה. הדבר השני של זכות הצבעה זה בכל מיני אספות מיוחדות. מעבר לזה שחברי הדירקטוריון הם אלה שמחליטים, יש סוגי דברים שבעלי המניות גם יכולים להחליט. לא בדברים בסיסיים, יותר בדברים מסוימים שהם יכולים להחליט גם, אז לזה יש להם זכות הצבעה. אבל בגדול, זכות הצבעה שבעלי המניות פירושו להחליט על חברי הדירקטוריון. אז בצורה הזאת, אם נדון על ביידו שניסה להחלטה, זה רק מזה שיש להם זכות הצבעה, ואז הם יכולים להשפיע בעקיפין על חברי הדירקטוריון. המניות, מעבר לזה, אולי נראה לי המניות שיש מתחת.
כשאדם שיש לו 60% הזה, הוא המחליט היתיק
בזה. בדיוק. בן אדם שמחליט בפועל, מה שיוצא, זה הבן אדם בדרגה היותר גבוהה. הדרגה היותר גבוהה זה בעלי שליטה. אני חושב מהדרגה הכי גבוהה. הכי גבוהה זה בעלי שליטה, שמי זה בעל שליטה? זה מי שבעצם מחזיק. אז הדוגמה הכי הכי קיצונית זה 51%. אם הוא מחזיק 51%,
הוא
יבחר 51% מחברי הדירקטוריון, שמה שהוא רוצה, שינהלו כמותו. הם בעצם מה שנקרא, מי הבובות שלו, כי הוא יחליט
מה... הם יכולים אבל לבגוד בו.
הם יכולים לבגוד בו, אבל אם יודעים שהם יבגדו בו, אז הוא יעיף אותם לסיבוב הבא. אז זה מה שנקרא, זה מה? יש מדי הכל, יש מדי פעם, אולי מדי רבוע, מדי שנה, בסופו של דבר, נכון שחבר דיטון הם הגוף החיצוני, אבל בעלי המניות הם יכולים לבחור אותם, אז אולי גם באופן הראשונה, נכון, כמו בחירות הממשלה, לא יודע, כל חבר זה משתנה, מה כבר מכמה שנים זה, אבל ככה זה עובד. ואז יוצא שבצורה כזאת בעל שליטה בעצם, גם החוק מכיר בזה ככזה, יש מושג בעל שליטה, בדרך כלל זה מי שמחזיק ברוב המניות, אבל זה לא חייב להיות. אם נגיד 75% יהיה מחולק לחתיכות, אז מי שמחזיק ב-25%, כי בעצם הוא אחי, הוא מחזיק הכי הרבה מניות, ושאר הציבור יש להם פירורים, אז אם הם יתאגדו כולם ביחד, אז יכול להיות שמיון נגדם. אבל באופן רגיל, רוב האנשים לא מתאגדים ביחד, אז לכן, המושג בעל שליטה יכול להיות או אם הוא מחזיק 51% או אם הוא מחזיק נגיד 25% ושאר המניות מפורר, יכול להיות גם פחות, אבל כן, 25% זה מספר ניכר, ולכן זה נקרא בעל שליטה, ולכן, כמו שנראה, יש דעות שאומרים שבעל שליטה הוא נקרא בעל עניין. והדבר השני שיש, זה נקרא בעל עניין. בעל עניין זה גם אדם שמחזיק 4% במניות, אבל לא מספר גדול, לא דווקא שהוא מחזיק ברוב, אלא אפילו 5%, וזה אומר, הביטוי שלו, זה מתבטא רק בזה, שמישהו בעל עניין, אז חייב להיות, השם שלו מפורסם לציבור. יש בבורסה בעצם, אז יש את השמות של כל חברה וחברה שנסחרת בבורסה, יש את השמות של בעלי העניין. מי זה לא בעל עניין? בעניין שקנה מניות בשיעור שעולה על 5%, נקרא בעל עניין. אז זה לא כך מתבטא בשליטה, זה יותר מתבטא בזה שהוא עבר את המספר המסוים, הוא חייב להיות שקוף לציבור. עוד סוג מניות...
יש לי להסכימן בעלוכה?
לא, דווקא לבעלי מניות, לבעלי עניין, אין כל כך משהו שמזכיר שהוא יקרה בעלים, אלא החילוק יהיה בעיקר בין בעל שליטה, לבעלי זכות הצבעה ולבעלי זכות רק הרווח והפסד. וזה הדרגה הכי פחותה, זה לא כך קיים בארץ, זה קיים בעיקר בחו"ל, שיש מניות שאין להם זכות הצבעה. ואז הבן אדם מקבל רק רווחים, אבל זכות הצבעה אין לו בכלל, ואז הוא בעצם מוצא שהוא מודר לגמרי מכל השפעה על בעלות. בארץ לא כל כך קיים, זה נקרא כן יחידת השתתפות, וזה משהו קצונה. אבל יש כזה מושג, רוב בעלי המניות שאנשים קונים, זה בעלי זכות הצבעה, זה הסוג המוסדי. יש עוד משהו שבתוך בעלי המניות, זה גופים מוסדיים, וזה אומר, זה גם חשוב לדעת, קרנות פנסיה גמל והשתלמות, אז היות בעצם הם מגיעים עם הרבה כסף תחתיהם, הרי הקרנות האלו, איפה משקיעים את הכסף? בכל מיני חברות. הם משקיעים את זה במרוכז, נגיד חברת פנסיה של נגיד פסגות. יש לה בעצם כסף שמשקיעים בשווי מיליארדים, את כל המיליארדים האלה היא שמה בחברות מסוימות, אז היות, ויש בעצם תחתיה הרבה הרבה אנשים. אז היות, והחוק רוצה שיהיה פה מוגנות על כל הציבור, אז מישהו, גופים מוסדיים, מישהו התייחסות בחוק, צריך להתייחס אליהם יותר משאר בעלי המניות. זאת אומרת, החלק של גופים המוסדיים בחברות, קצת מתחשבים אליהם יותר. אז לכן יש כאלה שרוצים לקחת את זה כחומר, זה הפעם, לוקחים את זה כחומר, שגם אם נגיד, שמי שלא נקרא בעלים רק בעל שליטה, והם רוצים לטעון דרך הקרן הפנסיה, היות והם גופים מוסדיים, והחוק מתחייב להתייחס אליהם קצת יותר בצורה יותר טובה, אז לכן זה נקרא בעלים. מי אומר
את
זה? מה? זה רבני גלקון, שזה לא נורם פעל, ולא קידה לו.
אין פה זה עושה, זה עושה
לכם. זה נכנס גם, ואני לא יודע, אני מקווה שאני אשיג, זה נושא לפני עצמו. נראה כמה שנשיג.
למה אני חושב שליטה
ליוחד? למה זה מה?
אני לא גוף מוסדים.
נכון, אבל אם אתה בעצם מגיע דרך קרן פנסיה,
זה הם שיחים שלך. אני לא יכול לדבר בכלל.
נכון, זה גם טעינת. אתה יודע, אני אגיד את זה בהמשך הטעינה הזאת. פה רואים בעצם איך זה נקרא. כל הדברים האלו בעצם נדברים שחופים. רואים, יש בעצם בבורסה כתוב הכל בצורה מפורשת. את ההתפלגות של בעלי המניות, כתוב מי בעל עניין, כמו שאמרנו, מי שבעל עניין זה שקוף לציבור, מי הוא בעל עניין. גם כתוב, זה בעצם גרף שמראה בכל מיני, נגיד זה חברת, לא זוכר איזה חברה, לא כתוב פה איזה חברה, ופה רואים בעצם גרף שמראה כמה מחזיקים הציבור וכמה מחזיקים אחרים. פה רואים כל הכחול הזה, זה החזקות הציבור. זה אומר, רוב המניה הזאת, רוב החברה הזאת מפורקת להעביר לחתיכות, והציבור מחזיק במניה הזאת. אני חושב שזה בנק לאומי, אני נוצא, בנק לאומי רוב ההחזקות זה בנק לאומי זה ידי הציבור. ותיאורים קטנים נמצאים לגופים מוסדיים ולבעלי עניין. החלק הירוק זה גופים מוסדיים. גופים מוסדיים זה החלק הירוק, זה אומר קרנות פנסיה, הגמל השתלמות, זה בעצם מחזיקים מתח במניות, במניה של החברה הזאת, ורוב המניות בחברה הזאת מוחזקים ידי הציבור. יש בודדים, ובשביל להחזיק רוב למניות תחת מיליארדר, אלא אם כן חברות קטנות, אבל בדרך כלל חברות גדולות כמו בנקים שמגלגלים מיליארדים, ואין, בדרך כלל זה לא קורה, וגם היום השירים באמת הם לא מחזיקים רוב, הם כן ידאגו לסבל כמה שיותר. עכשיו נבוא ונדון מי נקרא פיימן. אז פה לא כך צריך לראות את המצגת, ורק אני אומר לך שיטות, אבל בעצם עד עכשיו ראינו את היסורים וראינו איך עובדים בחברה, ואז יש מקום לדון מי נקרא ביילים על החברה. אז בעצם בשביל לדון מי נקרא ביילים, אז אני אנצח את הסוגיה. בעצם המושג ביילות בתוירו יש הרבה פרמטרים מה לדור את זה כביילות. יש הרבה דברים בחומץ לפסח, רואים שמישהו אחראי על הכסף, אז הוא נקרא עובר על יסור חומץ לפסח, איזה ריחומץ שהוא באחריות הישראל, אז עובר זה בא לראות בלי מוצא, ואיסור ריחו את זה גם ככה, כמו שמובן בקופת המחתרת, שבעינו שהוא אחראי על הכסף, גוי שמקבל כסף מיהודי, אז אם זה באחר את הגוי, אז היהודי לא עובר על יחס ריביס, לא עובר על יסור ריביס, אבל אם מי שאחראי על הכסף זה היהודי, אז כן עוברים על יחס ריביס, רואים הרבה דברים, שבעצם מי שמגדיר ביילות יכול להיות גם כן בצורה של הרווחים וההפסדים, גם אם אינו בעצם החלטה. בצד שני, בדרך כלל ביילות זה מי שהוא מחליט, אז הוא נקרא ביילים. אז אם אין, אז זה המקום לדיון, מה קורה בחברה בארץ? כמו שראינו, זה די מחולק, חברי הדירקטוריון הם אלה שמחליטים, ובעלי המניות הם רק מרוויחים את הכסף. ובגדול, הרי הם לא מחליטים, גם אם מחליטים בעקיפים, אבל בגדול, רוב בעלי המניות הם לא מחליטים, רק מקבלים רווח והפסד. על השיטה, זה דבר נקודה ראשונה שיש לדון, מי נקרא ביילים על כל היצורים שעברים בחברה. נקודה נוספת שיש לדון, למה לומר שאין איזה ביילות? כי כמו שאמרנו, כל חברה שנבחרת בבורסה ומנפיקה מניות, היא נקראת חברה בע"מ. שחברה בע"מ אמרנו זה בעירבון מוגבל, זה ישות משפטית עצמאית, זה כאילו כמו שלוקחים כסף מסוים ואומרים שמי שביילים את זה, זה רק מה שבכסף, זה לא אני, זה רק הקופה. אולי נקרא זה כמו מומן ציבור, שגם לדון איזה נקרא בעיד השפני עצמה, אבל בעצם חברה בעם אין עירבון על הבן אדם בעצמו. הבן אדם בעצמו הוא לא אחראי, רק הכסף שנכנס לחברה, זה מה שמפסיד. אז לכן יש שיטה שאומרת, זה שאול ויינגרוט, הוא חי לפני 100 שנה, זה תשובה שהתנסמה בכל ימי צליאת שאול, ומחצית רק מביא אותו גם לעבר באחרונים שתוקחים את הנושא, מי נקרא ביילים, אז התשובה שמתייחסת בשיטה הזאת, שאף אחד הוא לא ביילים, מתייחסים בעיקר לדעת שאול ויינגרוט. וגם אגון מיכל שיינברג הוא גם מוכרז ככה, שבעצם חברה בעם אין לה שום ביילים. מה זה אומר שאין לה שום ביילים? אז קודם כל מי שמחזיק מניה בחברה, הוא לא עובר לשום מסור בחברה, גם אם החברה מחיית שבת או חומץ בפסח או כל מיני דברים אחרים, זה לא קשור לבן אדם, כי חברה בעם היא חברה לפני עצמה, אין שום מסור שקשור לביילה ששייך לבן אדם. לפי זה גם אם אותו רגנון לכאורה, כן, מה?
אפשר
לקחת את הדבר מבנקם ביאטריס? לכאורה, נכון, בעדיה הזאת לכאורה זה
מה
שחברים לדון על החברי הדיכון? נכון, כן, אם זה במהות הזאת, אם אין אף אחד, כן. אז אם שאול ויינגרוט שמנסה למצוא זריקה על המושג הזה, אז גם אם שאול ויינגרוט שאומר את זה, אז זהו, אז הוא בא ואומר, קודם כל לא בגלל שהחוק מגדיר את זה ככה. אין מושג לומר שבגלל שהחוק מגדיר שחברה בעם זה משהו בפני עצמו, אז גם בהלוכה נחליט את זה ככה. כי גם אם הם החליטו בדיניהם ככה, מי אמר שזה תקף, לא כל דבר אומרים דיניהם מחוץ לדיניהם, על דבר שהוא מהותי, אם מבחינת תוירה אין כזה מושג לומר שבאדם יכול להקים חברה, אבל רוב זה לומר, החברה תעזיק, החברה תעשה כל מיני דברים, לא קשור אליי, החברה תעבור כל מיני יצורים ואני לא ביילים. אם מבחינת התוירה לא היה כזה מושג, אז לא נבוא ונאמר כי בגלל שבדיניהם זה ככה, זה יהיה גם מבחינת הלוחה, אבל הוא כן רוצה למצוא זיקה, הוא רוצה לדמות את זה למומו עיני הקדש, למומו עיני ציבור. ומומו עיני הקדש מבואר לגבי ריבס בעיקר, שהכי חוב ולא יהיה הקדש, שאין איסור ריביס בהקדש. אז רואים כזה, הוא רוצה להגיד שיש כזה מושג שבן אדם יכול להיות מומוין, שהבן אדם האישי הוא לא אחראי לכל מה שקורה במומוין הזה. כל האיסורים שיהיו במומוין זה לא קשור אליו. כמו מומוין ציבור וכמו מומוין הקדש. אז הדבר הזה שמדמה במומוין ציבור זה סוגיה בפני עצמה ענקית ענקית ענקית, שכל האחרונים, חסיד קוף, וכל האחרונים מדברים, שקודם כל זה שהוא אומר שמומוין ציבור באמת לא מתייחס לציבור, זה לא מוכח, כי יש הרבה סוגיות שרואים אחרת. כמו ליבובל, הרבה הרבה סוגיות שזה מסתייב, זה סוגיות לפני עצמם, אבל זה לא פשוט לא רואה מה שהוא רוצה לומר, אבל הוא רוצה בעצם לדמות את זה למומן ציבור, שהבעלים, הבן אדם הפרטי, האישי, הוא לא אחראי על מה שקורה. ולכן לפי הדעות האלו, אין שום מיסור, גם לפני עיוור המסייע, גם נראה בהמשך שגם אין. זאת אומרת, היה מקום לומר שגם אני לא ביינים, אולי נעבר לפני עיוור על מסייע, אז זה הנושא הכי קל, כי גם אלה שעושים מניות זה לא בגלל לפני עיוור המסייע. זה לא כל כך נושא. כי בדרך כלל אין פה לא לפני עיוור, כי מניות, בדרך כלל אם אני קונה את זה בשוק המשני, אז אני בכלל לא מביא את הכסף לחברה, אני מביא את הכסף לבאדם אחר, זה דרגל עלה ועלה. הרי רוב המניות, זה קונים את זה מאנשים שקנו. אז אני, הכסף שלי לא הולך לחברה. אז לכן לפני עיוור ומסייע בדרך כלל לא קיים. גם יש פה עוד סיבות לומר שאין פה לפני עיוור, כי בדרך כלל הכסף הזה לא חייב להיות שהוא הולך לאיסור שבת, אני מביא כסף לחברה, החברה עושה הרבה דברים, זה כמו באדם מזכיר דירה. גם...
לברירה,
לא קשור לברירה, זה קשור לזה שלא מחייב שהכסף שלי, היסוד שלי לפני עיוור, שהכסף שלי עשה איסור. ברגע ש...
הראשון שקונה מהחברה.
אז אני אומר, גם כלפי הראשון שקונה מהחברה, עדיין נחקור משהו גם עבר לפני עיוור, כי בעצם הכסף שלו לא הולך לאיסור, הכסף שלו הולך לחברה, לקנות מניעה בחברה. חברה יש בה הרבה הרבה דברים, לא רק איסורים. לפני עיוור זה רק שנביא כסף שהולך לאיסור.
רק כמו
הדבר הזה, שמצירה לעצמה. גם עם הצירה, אז יש פה נושא של השקוף מחיר לשם, אבל מבחינת לפני עיוור ומסיים...
לפני עיוור, גם לא זה אולי יביא את היין למישהו אחר.
אז קודם כל לפני עיוור ודאי, לפני עיוור אין זה תל אביב דנאר, אין לפני עיוור. פה זה ודאי תל אביב דנאר, ולא יכול להגיד למישהו אחר, כי מניות יכולים למכור את זה להרבה אנשים, לא רק הכסף שלי. זה ודאי תל אביב דנאר. מצד מסייע, אז גם מצד איסור מסייע, אז זה לא סבר השנים, אבל זה סבר שאנחנו גם אומרים, נחסית פה, זה כמו שגם כשמתייחסים למניה, הם לא מדברו מצד מסייע לפני עיוור, כי זה נושא קל. הנושא הוא רק מבחינת ביילים.
גם הביילים גוי, נגיד שיש ביילים, הוא גוי, כן תלוי לבריירה.
יש בריירה, נכון. יש בריירה קשור למומון גוי. אם יש לי מומון של גוי, הם יודעים ביחד, אבל יש בריירה, זה לא קשור לפני עיוור מסייע. אולי אתה יכול להגיד לגבי מסייע עיוור. נכון, אני שומע, אבל אמרו את זה בעיקר לגבי ריבי. יש תשובה של שואל ומיישי שהוא רוצה לטעון בבנקים של פעם. זה היה גבוהים יהודים ביחד, הוא רוצה לטעון שאין בעיה של ריבי לצפי היהודי, בעל המניעה היהודי, כי יש ברירה, ואנחנו אומרים שהכסף שלו, של היהודי שהשקיע בבנק, הולך לגויים, והכסף של הגוי הולך ליהודי. אז זה קשור ליש ברירה, אבל פה לפני מיום נוסע, אני צריך להגיע לסוגיה הזאת, זה בהרבה יותר קרה מנסה שפני מיום נוסע, כי בדרך כלל זה בשוק המשני, וגם אם זה בשוק הראשוני, אז זה לא מחייב שהכסף הזה ילך לאיסור. אז בעיקר הסוגיה זה או חילול השם, כמו שנראה בהמשך, או מבחינת הביילוס. אז קודם כל בדעה הזאת היא אוחדת להם איזה ביילוס, ולכן אין שום איסור. השיטה השנייה של מריה לוי, מריה לוי יש תשובה שלו, ושרוצה לראות, זה נמצא בחלק ב' סימן קוף חוף ד' מרמשיק, נמצא בהורידי סימן קוף עוני. אז מריה לוי מרמשיק יוצא בשיטתם, ככה גם אומרים האחרונים בשיטתם, הם אוחזים שמי שנקרא ביילים, על כל האיסורים שקורים בחברות, זה חברי הדירקטוריון. כי חברי הדירקטוריון, כמו שראינו לפני זה, הם ואלו שמחליטים את החלטות החברה, ולכן מי שהוא ביילים מהחלטות החברה זה רק חברי הדירקטוריון. אז גם השיטה הזאת יוצא שהבאדם הפרטי בעל המניה, הוא ודאי לא ביילים בחברה. השיטה השלישית, זה שיטת המחסיסקוק. המחסיסקוק אוכל שכל מי שיש לו זכות הצבעה, הוא נקרא ביילים בחברה. זאת אומרת שאולי נאמרו קודם כל הדעה הקודמת, לא תסוד דעה. הדעה השלישית זה דעת אגרס מוישה ודעת על הרבי אשם. האגרס מוישה והרבי אשם מחזו שמי נקרא ביילים בחברה, מישהו מחזיק במישהו בעל שליטה. כמו שראינו קודם, אז אמרנו שיש כמה תשובי בעלי המניות. אז בעל המניה הכי דומיננטי זה מישהו בעל שליטה בחברה. שבדרך כלל בעל שליטה, זה היה, בעבר זה היה קיים יותר שמי שהיה מחזיק ברוב, היום זה לא יכול להיות כל מי שמחזיק ברוב. היום זה כל מי שנגיד, אם יש לו הכי הרבה מניות של הציבור, השאר זה מתוגר, והכי הרבה מניות במרוכז נמצאים אצלו, הוא נקרא בעל שליטה, זה פשוט, אז לדעת שר המיליה של ביילוס מוישה, שרק מישהו בעל שליטה בחברה, הוא נקרא ביילים.
גם כשזה חברה הוא בעל
שליטה,
לא יותר שמתנדבי
אחר. יפה, אז אני כן, נכון, אז אתה מורה פה ניואנס, ואני אדבר עליו, כי פה בעצם מגיע גם עוד איזשהו דקות. הרביליה של ביילוס מוישה דיברו בעיקר פעם, במציאות שהיה שטוב לך אגרוס מוישה, כי אני שמעתי ברביה של אחרת ולהגיע הרודביר, כבר ננסח את הרביה שלו, ובדרך אגרוס מוישה, עשו ושהוא מדבר על זה, זה בן אדם שהיה ביילים בחברה מסוימת, והוא רצה למכור חלק מהבעלות שלו לאנשים אחרים. אז הוא החזיק אצלו את הרוב, ואת שאר המניות הוא הנפיק בבורסה. ועל זה בא אגרוס מוישה ובא ואומר, שמי שביילים על החברה זה רק הביילים, מי שהשאיר אצלו את רוב המניות. הבעלים הראשוני המקורי שהשאיר אצלו את רוב המניות, הוא נקרא ביילים. שאר בעלי המניות הוא קורא לזה פיצומי מיני באלמה. אין להם שום ביילוס, שום דבר. אז מי שמחזיק ברוב המניות, הבעלים המקורי הוא נקרא ביילים, שר בעלי המניות הם שום דבר. וגם הרב אלישי הוא גם, זה בתשובה, זה כתוב גם בתשובה, זה עוד לפני דברים שבעל פה, מה שכתוב בתשובה, בספר שהרב אלישי הזה נקרא, כל בתשובה, שם הוא כותב מפורש, הוא כותב כבר רואה בזוקן, הוא כותב הרב משה פיינשטיין, שמי שמחזיק ברוב הוא נקרא ביילים. אז עכשיו באים ודנים, האם הם אמרו את זה גם על היום, מציאות של היום, זה לא דווקא מישהו שמחזיק ברוב, אבל רוב בעלי המניות זה לא בעלי שליטה, ומי שבעל שליטה זה מי שמחזיק בסך מסוים של מניות. לא דווקא רוב, אלא מישהו מחזיק בעצם בהרבה מניות, ושאר המניות מפוזר על ידי הציבור. בכזה מציאות זה קצת שונה מדעת ממה שהם דיברו, כי בכזה מציאות, אם יתאגדו כל בעלי המניות ביחד, אז הם כבר יהיו גם רוב. זאת אומרת, הם דיברו, מה שרושב פייסטין בא ואומר, מי שמחזיק ברוב הוא הבעלים, כשאר בעלי המניות אין להם שום דרך להיות רוב. אבל ברגע ש... כמו במציאות היום שקורה הרבה, שיכול להיות שאחד שמחזיק ב-25% ו-75% האחרים מפוזרים בין כולם, אז אילו יתאגדו שאר בעלי המניות, הם כבר יהיו רוב נגד ה-25%. ואז הם יהיו יכולים להיות בעלי שליטה. זה לא, לא נראה, זה מאוד קלוש. לכן בפשטות, בוא נאמר ככה, בפשטות מה שמקובל בלעת הגוס מוישה, שגם היום שיש התכנות, בוא נאמר התכנות בצורה של יותר בפוטנציאל, שיתפרפו כל בעלי המניות ויהיו רוב נגד זה שמחזיק 25%, עדיין הדעה הפשוטה אומרת שמי שנקרא בעלים בסופו של דבר זה מי שבעל שליטה בפועל, מי שמחזיק 25%, שהוא יכול להחליט ולבצע את הפעולות. שאר בעלי המניות, גם אפילו שיש להם מחיצים צה, זה לא קורה והם לא רוצים את זה, ואם ההבחנה מי נקרא בעלי לפי הדעה הזאת זה מישהו בעל שליטה, אז היום רוב בעלי המניות שאין להם זכות הצבעה, שיש להם זכות הצבעה, אבל אין להם בעלי, הם לא בעלי שליטה, אז הם לא יקראו בעלי גם לפי הדעה השלישית הזאת, של הרבדיה שלי זה כמו יש. אבל אני כן בא מסייג ואומר שיש כן רבדי גלטון, שהם זון פעל ורבני קילנדו, הם כן רוצים לטעון, וגם רבי יעקב, גם הרב לוין, הם כן רוצים לטעון שרות מוישה שטוען שביילין זה מי שמחזיק ברוב, הוא יאמר בעציות של היום ששאר בעלי המניות הם כן יקראו ביילין. כי היות והם יכולים להתאגד ביחד ולהיות רוב נגד מי שמחזיק ברוב, אז עדיין גם לפני שיטה הזאת זה יקראו ביילין. אבל שוב, הוא לא אמר את זה, זה סך הכל פרשנות שלהם, זה יש מקום לדון. רק הולך לשיטות. בכל מקרה בדעת מר רבי גשי, מה שאני שמעתי מהרב דביר, ישבתי איתו שעות במהלך הספר, מי שבעל דביר בעצם ראה יד ימינו, הרב אלישיב. הוא בעצם יד ימינו של הרב אלישיב בכל הנושא הפיננסי, והוא יש לו גוף כשרות שנקרא כלכלה מפי הלכה. אז רב אריה דביר משהו מעיד בשם הרב אלישיב, שגם בנשיאות של היום, אז מי שנקרא ביילין זה רק מישהו בעל שליטה. שאר בעלי המניות הם לא נקראים ביילין. אז אם אלה, אם מסתכלים על השיטה השלישית גם, השיטה השלישית בגדול אוכבת שמי שנקרא ביילין זה רק מישהו בעל שליטה.
אם הם התאגדו לכאורה, לא שייך על זה פרוטקשן של בעלות, כי הבעלות זה רק מההתאגדות, זה לא...
בסדר, אבל אחרי שהם התאגדו. נכון, אני מסכים, אבל עדיין יש לכל אומר שאם הם התאגדו ועכשיו הם מחליטים, אז שוב, אז הם מחליטים.
אני יכול להגד אותם בלי להיות, בלי הפירור הזה שיש. אני רוצה אולי להגד אותם, מה זה משנה אם יש לי רבע אחוז או לא?
מה, אתה יכול להגד אותם?
אני יכול לבקש מי זה,
אתה לא תוכל להגד
אותם. אני מבקש מי, כן, אבל גם כאן אני לא יכול להגד אותם. כל המוצאו שאני קצתי לקרוא לבני אנשים להגיד כמון, בני שנים אני מחזיק או לא מחזיק.
כן, אבל זה מנוני אנשים. אם בפועל אתה
לא... אתה יכול להיחס אליי ביילות בגלל שהם הצביעו כמוני.
כי אנחנו ביחד, יש נושא שכוח ביחד. האם כולנו ביחד?
זה כוח מאחד, זה יכול להיות מאחד גם מבחוץ, ולשכנע ש...
נכון, אני שומע. זה צד, אני שומע, אבל... נכון, זה הצד שהם מעלים. שוב, אני רוצה להגיד, כל הנושא...
אתה רצון, אתה לא פעל
לך. אתה יכול להיות גם לבעל לך. זה אחוז הזה שכמור יש ענפים מאוד...
עד הרבה, המקום הזה זה כאן דיון גם אצלכם. הרי תבינו, הנושאים האלו זה לא דברים... כאילו, איך אומרים, זה לא דברים שלא יודעים על גדולי הדור. אולי גם גדולי הדור, אבל זה לא נושא שלא יודעים על זה מהדור הקודם, הרב אלישיב קרליץ, הם באו בניואנסים האלו. זה יותר רבני גוף דלתון שהם דנים ואמרו את זה, מה נקרא, לא יודעים לכאן ולכאן. אז זה מקום מדיוק, כל אחד יכול לומר, מה הסברים פה? אלה זה לא פשוט ולא של מהדור הקודם. ועכשיו, הדבר הנוסף, אני רואה את המחסית חוק, זה שיטה רביעית, מי נקרא ביילין, מבעלי המניות, אז במחסית אתה מחלק בין מישהו זכות הצבעה למישהו לא זכות הצבעה. אז אני אדגיש שבעבר, בזמן המחסית חוק, היה מקום... אז בדיוק, זהו, זה לא תמיד בארץ זה אסור, כבר מקדים של בארץ תמיד אסור, אתה מחסית חוק, כי היום בארץ, כמו שאמרנו, רוב בעלי המניות זה זכות הצבעה. אבל מצד שני, המחסית חוק התייחס לתקופה שהיה בארץ מושג רשמי שתי סוגי מניות. זה היה קורה, בן אדם היה יכול לבחור, או שהוא קונה מניה לזכות הצבעה, או שהוא קונה מניה לזכות הצבעה, וגם היה לזה שתי מחירים. היום, בצד שונה, אין שתי מחירים, אוטומטי, ואדם מקבל זכות הצבעה, ולכן, גם יש מקום לדון, שגם לפי מחצית הזה, זה נקרא ביילים. כי כל הסברה לומר שמי שיש זכות הצבעה, זה נקרא ביילים,
כי הוא בחר את זה.
כי הוא בחר את זה, הוא בחר במניה, והוא מתכוון לעשות איתה באמת זכות הצבעה. אבל היום, שום בן אדם לא מתכוון להצביע, רוב האנשים לא מצביעים באמת. אז בסופו של דבר הוא לא מתכוון ואין לו שום כוונה, אז אם אלו לא יקרה בעלים, אז בעילו, קצת שני, מי אמר קשור הכוונה? אם אני קייניתי מניה ואין שם קודם בה, נקרא בעלים. אז כל מיני דקויות להגדיר בפרשייה הזאת מה נקרא בעלים. כל הדברים האלו זה לפעמים פרשנות דקות להגדיר מה נקרא בעלים בגדר של בעלים. תרצה דרסיודו, לפי הדבר הזה, עצור לקרוא של מניות, ואם אנחנו רוצים להגיד בצורה יותר חדה, אז כן, זה היה זולי שנאמר עכשיו, הדעה החמישית במספר, שזה בעצם דרסה דרסיודו, הוא גם כבלוי, הוא בעצם אחראי לגוף הפיננסי, הוא בעצם הקים לגוף הפיננסי בעלי החרדיס, הוא בא ואומר שכל מי שהוא בעל מניה, גם אם אין זכות הצבעה, הוא נקרא בעלי בחברה. לפי זה כבר אין כל שניות, אין זכות הצבעה, אין זכות הצבעה, הוא מצלם על הכל, הוא אומר, לא מעניין אותי, ביילוס לא חייב להיות מי שמצביע או מי שיש לו החלטות, ביילוס זה מי שמרוויח ומפסיד. אז אם בסופו של דבר אני מרוויח מזה שיש לי מניה, אני נקרא ביילים, ואם אין יש איסורים לחברה, אז נכון, הוא אוכל שכן, הוא אוכל שכל דברים צעירה, ביילוס מגדירה מי שמרוויח ומפסיד.
לכאורה לפי,
זה כבר
יותר מי שמרוויח.
נכון. אבל כריבית, תפסיד את זה לבחים, נכון, אני לא חן נעמי, אבל הוא לוקח את זה לא רק היחוס פרמיס, הוא לוקח את זה לכל מיני דברים. היה מקום, בוא נשאר אחרת, אלה שאומרים שביילוס זה רק מי שמחליט. מה אני עושה עם הסוגיה של הריביס, רואים שמי שאחראי לכסף, אז התשובה לשאלה הזאת, אני חושב פגונה, יש...
זה קציצה.
לא, שמה? לא, קציצה זה מי שבעל... כל חברה שהיא קוצצת, אם אני באי בחברות, אני קוצצת. אבל עדיין יש מבוא עוד שום שאלה, אלה שאומרים שביילים זה רק מי שנרוויח ומפסיד, זה רק מי שמחליט, הרי בריביס רואים אחרת שמישהו אחראי, אז התשובה היא שדווקא מה שרואים בריביס זה מישהו אחראי באחריות אישית. גם אם הכסף הזה נעבד, הוא חייב מהכיס שלו לשלם. פה זה לא אחריות אישית, זה רק אחריות על החברה, לכן הם אומרים זה לא נקרא חייל שעושה את זה ביילוס. אז זה בעצם חמשת הדעות שאוחזים בגדר ביילוס, מה נקרא ביילים, וכמו שאני אסכם את זה במשפט אחד, בעצם סיכום השיטות, הוא בעצם השיטה הראשונה אין בכלל ביילים, השיטה השנייה שחברה דיסטרון אין ביילים, אז שוב, כלל בעלי המניות הם לא ביילים, השיטה השלישית, בפשטות, רק מי שהוא בעל שליטה, רוב בעלי הציבור הם לא נקראים בעלי המניות, רק לפי המחסים כבר בכורה, היום יש זכות הצבעה לכל אחד, אז זה יש מקום לדון שנקרא ביילים, וגם לפי הרוסודו הוא נקרא ביילים. אז לכן, בהתאם לשיטות האלו, נראה את גופי הכשרות, מה הם מוכנים בעניין, כמה שנפסיק כבר מאוחר, אם הציבור רוצה לעשות, הציבור יגיד, אבל בקום, אפשר להמשיך עוד לראות את המשך גם. אז זה הגדמנו לי קודם לפני זה, שלפני עבר מסייע, אין את הנושא שלפני עבר מסייע. מה שאמרנו, הנושא העיקרי בביילוס, זה רק בעיקר מי נקרא ביילים. אז כמו שאמרנו מבחינת ביילוס, אז באמת רוב השיטות אוחזים שאין ביילוס בחברה. כן, כמו שראינו בהתחלה, כך עוקבים רוב השיטות. מה שכן, יש פה עוד נושא של השקופה, של חילול השם. חילול השם, למה אני אומר השקופה? חילול השם זה איסור מעיקר הדין, אבל כן, מתחסים, זה לא ברור שנקרא חילול השם מעיקר הדין, זה יותר השקופה, ככה מתחסים לזה יותר נכון בגופי הקשרות, שיש בעצם חברה, זה באופן רשמי חברות, יש את זה בעצם כתוב, חברה שהיא בעצם מעסיקה עובדים בשבת, זה צריך לקבל בעצם היתר מהמדינה להעסיק עובדים בשבת. אז דברים שברורים לציבור שיש חברות שרואים מפורש שמעסיקים הרבה עובדים בשבת. וכאלה חברות בעצם, אז יש פה נושא של חילול השם, שחברה עובדת בשבת בפרסיה, כמו קניונים של פתוחים או כמו כל מיני דברים אחרים, אז זה נושא עוד מקום לשיקול, שגם אם נגיד שאני לא נקרא בעלי מהחברה, אבל מה עם חילול השם, אני משקיע בחברה שמחיית שבת, ויש פה נושא של השקופה, ובאמת יש תשובה של הרב עוזר, שהרב עוזר כותב, אין לי פה את ה... הנה, פה, זה תשובה שלא רואים את זה פה, הנה, אם מישהו יכול לראות את זה מרחוק, זה בעצם צילום תשובה מהרב עוזמן. זה לשון מאוד חריפה שהוא כותב, שאין פה מקום לדון על ביילוס, לא ביילוס, הוא אומר, עלי גדד הם מסייעים רבים מיסור חייל שבת, וכל הנדונים הרבים, באחרונים ובשוט, לא מגיעים לנדון מה שנבנה על יוסף חמת ידיים, עם בניינים מפעלים לרוב, ומחללים בכל שם מתחילת מאות ואלפים מישראל, ובועטים מהם כמו שבות, וכי דבר כזה נזכיר באמת המידע אם יש לפני עיוור או מסייע או לא, הוא בא ואומר, יש פה עוד נושא חילול השם, השקוף, כל מי שיראה השם, אז הוא לא מרגיש בנוח להשקיע בזה. אז אחר, אם נאמר המוסד דומיננטי במניות מעבר לביילוס שזה הרבה מקילים, זה לא חילול השם. וזה גם שמעתי מהאוזביר, האוזביר אמר לי מה ששמע רבי להשיב, אבל בעצם, אם אוכזים שאין ביילוס, אז גם צריך עכשיו. הרי אם הכל מותר, הכל מניות מותרות, אז מצד הבית למניות, אין איפה, אז מה שהאוזביר טוען, למה בעצם יש גוף קשור של האוזביר, שהוא בעצם יש לו אחד מגופי הקשור של האוזביר, הוא בא ואומר, שום שאומר על מה שהם רואים בשם הרב ישיב, שהרב ישיב אמרנו שעדיין ראוי, הוא אומר על השם של ראוי, לא להשקיע בחברות עם חיילות צבא בפרסיה, לפני חילול השם. אז לכן הרב אלעזר, לכן אני אומר, לא חילול השם בעיקר
הדין. חילול השם זה רק אם אתה בא לעניין שרואים את השם שלך.
נכון. אז לכן אני בא ואומר, לכן גם אנשים זה ראוי. אבל לא שזה לא אמר, מה שהעובדים...
לא, אבל אין לו חילול השם יהיה שיהיה ראוי אם הוא לא בא לעניין. מי יודע?
אבל מי יודע
מזה?
זה יותר בינו בין עצמו, זה מה שאני אסביר. זה לא חילול השם במובן. זה במובן האישי, כמו עושה שער ווזנר, הוא כותב לשון אותו של רגש, לא לשון של הלוכה.
מדדים זה
אמור להיות יותר קל, נכון, מדדים זה יותר קל וגם העובדים עושים את זה. אבל אני כן רוצה לבוא ולהסביר את הנושא, שבעצם הנושא פה בעיקר חילול השם במובן של יותר מבחינה רגשית כלפי בן אדם כלפי עצמו, אנחנו יכולים לשבת כזה חברה, ולא חילול השם במובן שכמו שכתוב שאתה מתוך המסור לו כל מיני דברים להיזהר ועובר חילול השם מדורסת. זה דבר של הציבור. פה זה יותר דבר זה בפני עצמו, כי אומנם זה לא, אף אחד לא יודע מה באדם קנה, אבל עדיין בפני עצמו יש פה נושא של חילול השם, וגם הרבה שמתבצע בלשון ראוי, בנפש, לא מעיקר הדין, מעיקר הדין מה שמחה שאין שום מיסור.
זה הכל דווקא, הוא באמת קונה ממישהו שקנה
מנהל,
לא מהחברה
עצמה. אז אמרתי, גם מסייע ולפני עיוור, גם אם אני קונה מהחברה ישירות, אז מסייע אין פה, כי אני לא מכיר כזה דווקא לעיסור. החברה עושה הרבה שמרת. אז לפי זה יש עוד נושא ש... אז קודם כל נראה מצד מניות, כמו שראינו, העיקר זה או אלה שאוחזים שזה ביילות או בגלל חילול השם, זה הצדדים אמר למה צריך שיהיה הכשר, ויגרות חוק זה כבר סיפור יותר רציני. גרות חוק, כמו שאמרנו, כל חברה בשביל להתרחב בבורסה, היא רוצה בעצם להתרחב, אז יש לה דרך אחת להנפיק יגרות חוק. זה אומר, אם מנפיקה יגרת חוק, היא בעצם מלווה כסף מהציבור, והיא משלמת את זה ריבית. אז בעצם כל יגרת חוק זה הלוואות בריבית סוסו לכל דבר, אז כל, בעצם, אז כל בן אדם שקונה יגרת חוק, צריך לדעת שזה איסור ריבית. ולכן, רוב הפוסקים, חושבים שיקנות יגרת חוק זה איסור ריבית, אם אין לחברה יתרית חוק. אלא אם כן החברה חתומה על היתר רבקה, ואז זה מציר את איסור ריבית. אבל אם החברה אין לה היתר רבקה, אז רוב השיטות, חוץ מהם ושמאל, ששהוא כן מכה בזה, כי כל חברה, כמו שאמרנו, היא חברה בעם. ורבו שפשטן אחז חידוש ביחוס ריבית, שברגע שאין שיעבוד הגוף על בן אדם, רק שיעבוד מומוי, אין איסור ריבית.
אין בעלים שממנה אני לוקח את הריבית.
נכון, נכון. זה רק שהלא יבוא בעם. אם עמד בו בעם זה לא עוזר, אבל פה אנחנו מדברים שהלא יבוא בעם. החברה המנפיקה יגרת חוב, היא חברה בעם. יותר רבו שפשטן אין איסור ריבית. ולכן בחוץ על הרצים אתם מכירים, אבל גם, לא אומר זה כולם, אבל יש יותר של כולם
לשם. אתה רואים אבל לא בעמדי,
זה היה. כי כל החידוש הוא רק בלויבה, שאין פה בלבוע, אין פה שיבוד הגוף לבן אדם להחזיר. כנת המלגה, לא אכפתי שהוא לא...
אבל אם מישהו זוכר שבעם זה ללא בעי לשעה, זה יכול לבוא. טוב, תורים המלגה, אז בוא נגיד שהחלה... אבל שהבעל, הוא המלגה, זה משנה, הוא
אומר, הוא חלשה בעצם. אם אני בעל מניה, אז אם אתה אומר שחברה ואין לה בכלל ביילים. אם אין לה ביילים, גם אין לי אותו נכון. אבל לא, למה לא מבין לכם? זה היה, כי זה היה מאוד תושה. זאת אומרת, אלה שעוברים שחברה ואין לה בכלל ביילים, זה שוב ביילים. זה חייפה צריך שאין לזה. אינו, חנמי לפי הדיילותי גם אותו שהם מסורים לזה.
גם בעל וגם במהל.
נכון, אבל יותר מקובל לומר אלה שמצירים מגרות חוב, לרכוש מגרות חוב ביתרסקי, יותר מקובל לומר שזה כמו השירו. בעצם הדעה שמתחת לזה בצורה, זה אומר שאין איסור ריבית. רוב הפוסקים האחרים, רשימה, שוט הר צבי, שוט הר ציון, וציודו, מחסיד פה, חסיד יעקב, מחשלוימה, כל האחרים אמרו שזה איסור, חלק אמרו שזה דאורייתא, חלק אמרו שזה דרבנן.
מי עושים את היתר
איסור? לחברה, אז בשביל להצהיר את זה?
לא, מי עושה? מי בחברה חותם על היתר איסור?
יש, יש מישהו שאחראי על זה, פה בחברה.
מי? בריון או... אבל מי?
לגבי זה ועדה, לא, לגבי זה כן נסמכי, כי בעלי המנועות מינו את חברי הדירקטוריון שהם יעשו את זה.
כן.
אלה שעובדים שבעלי המנועות הם ביילים, כי בסופו של דבר הם מחליטים דרך חברי הדירקטוריון.
גם אם יתחלף חברי קונטרס.
אז כבר נדבר על גלטון, ננצח את זה. מה זה? מה
מתחלף?
חבר הדירקטוריון. בסדר, בדרך כלל, כל חברה לחברה יש לי התייחסות מה קורה בכזה מקרה שמתחלף. יש חוק, בוא נאמר ככה, לא על פי הצורה, גם מבחינת משפט, מה קורה שמישהו מתחלף, אבל יש חוקים. אז ליד זה, גם על פי דין תיאורטי,
חוקים. כל עוד אין לו שינוי, אנחנו נותנים לכל מה שייך.
מה שייך?
כן, זה עניין של כל חברה יש את החשוב שלנו. כן, יש עוד נושא, אני קצת אמר את זה מאז שנספיק את ההכשרים, כי זה הכי חשוב פה מה שרצינו, להסביר את ההבדלים. אז אג"חים ממשלתיים, זה הגיע לתחום הממשלה, שזה אומר, מי שמלווה את הכסף זה לא חברות, זה הממשלה עצמה. החברה עצמה רוצה ללוות, אבל לא יכול להיות לך נושא, זה לא משנה, כי זה נחבא. זה בעצם הגיע לתחום ממשלתית, זה בעצם הגיע לתחום שהממשלה מלווה, אלא אם כן הציבור כן רוצה לראות עוד כמה דברים, אז אני חבר את זה לשקע. זה לא פה, זה לא חייב, כי המסגרת בהפשך יצאה
לשנייה.
אני אומר, זה יגיע
לפה.
את הסדר
אפשר להקריב גם קצת. אני מחובר זה וזה. כן, אבל המשלד, חוץ המשולד. אין לה, אני אומר, את הסדר, אתה רוצה להציע לפה. לא, המשלד השני שזה. אפשר לפה לא מבין, כל מה.
בכל אופן, הנושא של אג"ח ממשלתי זה נושא נוסף שיש איגרת חוב ממשלתית והמדינה בעצם צריכה איגרות חוב. כל הממשלים למה חברה צריכה איגרות חוב? אז התשובה היא כי גם מדינה צריכה כסף, צריכה כל מיני פרויקטים. אז איגרת חוב ממשלתית, יש המסור בהרבה יותר קל ויש שיטות שאומרות שיש לך גם את הרכב. אז נשאיר את זה כנקודה מסוימת שנראה בהמשך. הדבר הנוסף שיש בשוק ההון, שאני לא אצליק לדבר על זה, אבל זה מושג שנקרא נגזרים. רק אגיד את זה בשתי מילים. המושג נגזרים זה בעצם סוג של להשקיע במניות, להרוויח את הערך של המניה מבלי להיות מושקע בחברה עצמה. נעשה לי בצורה כקטרנטות סינתטית. יש המון מושגים שנקראים, אבל בגדול לפי רמון, אז אין שום דבר יחסית לנגזרים. לפי השכונה רוח, אז כן, הרבה דבר יוצא קטעת שכן יש לזה בעיה של סוף המקומיות, אז זה חדש. ושום מה, כל ההכשרים בכלל לא...
זה רק שיש, זה רק
שהסמכת, כן, מה שהסמכת, כי זה סוג של ספרים קוביות, או
בין הבנזור.
שוב, אני אומר את זה כאחד וברור, אני אומר את זה כעיקרי הדברים, זה סוגיה שאפשר לשבת על הכשרות מרוות, ובמסגרת הזמן לבוא ולדבר על כל הסמכת וכל זה, זה גם ככה אמרנו פה המון המון חומר, אבל זה סוגיה לפני עצמה, כל מקום כגופי הכשרות, מה שיש כיום זה רק הידע החרדית, יש ארבע גופי כשרות. גוף הכשרות הראשון שהוקם זה גוף הכשרות של בקרה על פי הלכה שזה הוקם על ידי הרב דריה דביר. דריה דביר הוא בעצם היה תלמיד בובק של הרב אלישיב, והיום יהודי בן 70 פלוס. הוא בעצם הולך לפי המקצוע של הרב אלישיב, ומה שאני אומר בשמו זה דבר ששבתי את השורות לרובות עם הרב דביר, שמעתי ממנו מה הוא אוכל בכל גוף הכשרות שלו. הוא בעצם לא חוץ מהרב אלישיב, שמי עיקר דין אין יפו במניות, ולכן קרנות פנסיה, השתנות וגמל שאוכזים להכשר כלכלה על פי הלכה, הם בעצם מוכזים שמי קרדין הם יצאו וקנת המניות. יש פה עוד נושא שאני רוצה להקדים. אמרנו, אם נסתכל מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו שיש מניות, יגרות חוב ונגזרים. אז באמת במניות, לפי רוב השיטות, וגם הרביליה שהם יצאו. אבל יגרות חוב זה כן בעיה של דבר. וזה כן יהיה בעיה. כל קרן פנסיה גם והשתלמות שאנחנו משקיעים בעצם, היא קונה גם יגרות חוב. אז גם אם אמרנו שמניות, לפי רוב השיטות הם יצאו, אבל יגרות חוב זה כן יצאו ריבית, לפי רוב השיטות. אבל עדיין יש פה עוד נושא. כל הקרנות היום, הרי אני, מישהו רואה את זה בתחילת השיעור, שבסופו של דבר אני לא קונה את האיגרת חוב ואת המניה. הכל זה קרן נאמנות. מי שקונה את כל האיגרות חוב ואת כל המניות, זה בעצם קרן הפנסיה, חברת פסגות, חברת הרייל, הם אלו שקונים את זה. אז חוץ מהסוגיה שדיברנו עד עכשיו, יש פה עוד סוגיה, זה נקרא ביילים על קרן נאמנות. זה סיפור שהתחיל בסך הכל לפני 20 שנה, שאז הפכו את כל הקרנות האלה לקרנות נאמנות. בהגדרה הזאת יש פה עוד מחלוקת בין גופי הכשרות והרלגשים. הרלגשים, מה שהדביר מעיד בשמו, שהגדירו את כל הקרנות האלה כקרן נאמנות, הרלגשים אחד שהוא לא רואה בזה ביילות לכל העמיתים, לכל האנשים שבעצם יש להם קרן פנסיה, הם לא נקראים ביילים. אז גם אם איגרת חוב אסור לרוב הדעות, אבל עדיין זה לא ניקון איגרת חוב, זה דרך קרן נאמנות, לכן אצל הרלגשים אין איסור בקרן הוקשרה מעיקר הדין. אז למה צריך איך שאתה צריך להסביר? הרלגשים שהוא בעצם הולך לפי המיטוי של הרלגשים, למה צריך לחתיך שלו? אז הוא בא ואומר בשם הרלגשים, הרלגשים אמר לו שראוי שכן להקים משהו שיהיה רק בצורה כשרה מפני חיוב לשם. כאילו אם נשקיע הקטע של הציבור יהיה מושקע בקניונים שפתוחים בשבת וכל מיני דברים כאלו, זה חיוב לשם. אז לכן על השם שלו ככה הוא מעיד בשמה, מה שאני שמעתי מהעוזר שלו בשם הרלגשים, ראוי שלא להשקיע בחברות כאלו, ולכן ראוי שיהיה עכשיו. פנס לגמל, השתלמות, חסכון חולה, את כל הדברים האלה, זה נקרא קרן נאמנות, זו ההגדרה החוקית שלו. לכן לפי הרדביר, מה שהוא עושה בהכשר, הוא כן הולך עם זה שמעיקר הדין לא צריך לשם. לכן הוא מקל בכל מיני דברים. קודם כל הוא משקיע במניות, הוא משקיע במניות בגוד חוב, אך הוא משקיע במניות שאין לו חיול השם. זאת אומרת, הוא בדק את החברה שבגדול, אין לה חיולי שעה זה פרציה, יכול להיות החברה עדיין אין לה יצורים אחרים, יצורים בצין או כל מיני פעילות שולית, הוא בדק רק את המרכיב העיקרי, שזה לא יהיה משהו שצועק חיול שבס. זה מה שהמרכיב העיקרי. אז הוא משקיע במניות עם בדיקה. וגם בגרות חוב הוא משקיע בגרות חוב שיש להם אינטרסים. זה המתווה של הרב דביר, נכון כלכלה על פי הלכה. ההכשר השני זה ההכשר של חרדי, זה הוקם על ידי בנק דלויט, הוא ההכשר שמחמיר מאוד במניות, כי בנק דלויט אחד שלפו בכלל השקל המניות, והם חושבים שגם דרך קרן נאמנות זה גם נקרא ביילים, אז אפילו שאני לא קונה מניות, אני קונה רק דרך קרן פנסיה, עדיין נקרא ביילים, לכן בידי חרדי הם לא משקיעים בכלל במניות. הם משקיעים... מה? מה, לגבי אגרות חוב?
כן.
לגבי אגרות חוב על פי יתר ריסקה. הם קונים או אגרות חוב על פי יתר ריסקה, אבל מניות הם לא משקיעים בכלל, אז איך הם משיגים את התשואה של מניות? כי כולם יודעים שהמרכיב הכי גדול בשוק ההון להרוויח, בפרט בטווח ארוך, זה מניות. זה הדבר הכי עיקרי. אז כי אגרות חוב זה נקרא רווח מאוד קל, נקרא סולידי רווח מאוד פשוט. אז הם מזיקים את הרווח של מניות בצורה של נגזרים. שזה לא דיברתי על זה בשיעור, זה עולם מפני עצמו. הם אוכלים שאין שום מסור בנגזרים. ולכן את התשואה של מניות הם מגיעים דרך נגזרים. אז זה מה שהם עושים, או נגזרים, או... נכון, אבל הם מוכנים שזה כן יקרה בעיה, זה מה שהם עושים.
איך אפשר קרן פנסיה קשרה לפי
העדה? אני אומר, הם משקיעים. מי שנמצא בקרן פנסיה קשרה של עדה, הם משקיעים את הכסף שלו, או באגרות חוב ממשלתיות, או באגרות חוב של חברות עם אינטרסקי, או בנגזרים, או עוד משהו מסוים שעוד איזשהו עניין, קרן ETF,
אולי אינטרסקי.
אז שוב, ברגע שמצאו את השיטה להשקיע במניות בצורה דרך נגזרים,
זה
משחקים, כי אם לא היה את המושג נגזרים, זה היה קרן מאוד גדול, כי כולם יודעים היום שאגרות חוב זה דבר שלטווח ארוך הוא בקושי מביא לרווחים. אז הם צריכים להשיג את התשואה בצורה שנקרא נגזרים, עולם לפני עצמו. וההכשר השלישי של, זה ההכשר של גלטון, שזה בעצם הכי הכי מחמירים, זה מבני מק בעיקר, שהם, מי שהקים את זה אדמר אמפל ויאנק לנדו, הם בעצם הולכים במצווה שאספו מניות באופן גורף, כמו עידה חרדס בנקודה הזאת, הם מחמירים אותו מעידה בנקודה גם של אגרות חוב. עידה חרדס רוכש אגרות חוב על ידי טריסקה, הם לא סמוכים על טריסקה, אז הם רוכשים רק אגרות חוב של ממשלה. אגרות חוב של ממשלה הם מוכזים שאין איסורי ביסק, זה מדינה, זה הפקר, שבירה בלצח הזדני שזה לא מן הפקר וכו', ולכן הם מוכזים שאין איזה בעיה בכלל של ריביסק, ולכן הם מתאים. או בצורה של נגזרים, גם. הם עושים כמו הידע להסיק שעה של מניות דרך נגזרים, הם עושים או נגזרים, או מניות, או אגרות חוב של ממשלה, אבל הם לא משהו בכלל אגרות חוב של חברה. ההכשר השלישי זה הכשר של הרביעי, בצורה כהלכה, הם משהו באמצע, הם כן משקיעים במניות, אבל הם בודקים כל חברה, הם טוענים שהם יכולים לבדוק את זה, אני כן אדגיש שאין כזה מושג 100%, וגם אם בדקתי חברה שהיא נקייה לגמרי, אבל החברה הזאת יכולה להחזיק בחברה אחרת, ואי אפשר לפקח על כל החברות, במקום זה שרשור. יכול להיות מצב שאני עושה בחברה א', אני מזריקה בבית, בבית וג', ואז אני בא לי בעקיפין לחברה ג', אבל הם כן מכירים איזשהו שלב, שאני ודאי לא נקרא בא לי בכל דבר, אבל הם בודקים את החברה הראשונה, הם כן בודקים בפרוסס יותר גורפת מאשר הוא ישר עוזיר, הם בודקים שאין איסורים, ומשקיעים לאגרות חוב של חברות עשי את הריסקה, אגרות חוב של ממשלה ובין נגזרים. זה ארבעת השיטות, לפי כל השיטות שאמרנו, שם לעזור שהדברים לא נראים.
מה ההבדל בנגזרים בין העדה לגלטון?
יש הבדל לגבי טרסל, אבל זה נושא ארוך. בספר אני רוצה, ההפרה בספר אני מדבר על מה שמעניין. עכשיו זה מה שאתה רוצה
לגלטון?
בעיקרון יש מאות דברים שפנים שאי אפשר להתמצאים על המשמעות הלכמות. זה לא כל כך מגיע בה, זה מגיע בעיקר כמה שיטות שעברו לי לשם חכה.
אבל אני גלטון לא עושים את הריסק סתם.
כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.